שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית כץ איתכם, והמטרה שלי בפודקאסט הזה היא שנחשוב טוב על איך אפשר לחיות טוב יותר, איך נוכל להשתמש במסקנות הפסיכולוגיה, מדעי המוח ועוד תחומים שכנים כדי להרגיש טוב יותר, כדי לחיות חיים יותר משמעותיים וליצור מערכות יחסים אמיתיות. אז ברוכים הבאים. רגע לפני שאנחנו צוללים, אני רוצה להגיד לכם ממש תודה מכל הלב, כי הפודקאסט, שימו לב לחדשות, הגיע למקום רביעי בספוטיפיי מכל הפודקאסטים בארץ לשנת 2022, שזה ממש אתם מצביעים באוזניים, ובאמת תודה. והיום אני כאן עם אורחת שנמצאת כאן בפעם השביעית. 6 שנים פודקאסט, אבל 7 פעמים מלי אלקובי ואחד אלוהינו. אז וולקאם, מלי.
תודה רבה.
כבר את מרגישה בבית.
לגמרי כיף, כיף גדול.
אז היום אנחנו בעצם צוללות לתוך השאלה, איך אפשר להספיק יותר בפחות? כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, ורובנו מרגישים כאילו אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו, מנסים לדחוס כמה שיותר, מלחיצים את עצמנו בדרך. באמת שספק אם אנחנו אפילו משיגים ככה את מה שהתכוונו להשיג. אז אנחנו נשאל האם בצורת חשיבה אחרת, אולי מינימליסטית יותר, רמז, אנחנו נוכל להתארגן אחרת וככה להתקדם מהר יותר וחזק יותר. ואני כבר אגיד שהמטרה שלנו היום זה לא להפוך אתכם מבן אדם לרובוט, אלא פשוט ללמוד להתמקד במה שחשוב. ואם נסתכל בכלל על אנשים שעושים דברים גדולים ומשפיעים ומשיגים מטרות, זה בדרך כלל לא כי הם דחסו עוד משהו ב5 דקות מפה לשם, או כי הם עשו את הטלפונים שלהם תוך כדי נסיעה, אלא הם הבינו משהו באמת חשוב על מה הם הדברים המעטים ששווים את הזמן, ומה בתוך כל משימה הוא הגורם המשפיע ביותר. אז מלי, מעבר לרעיון שאני, כפי שההיסטוריה מראה, מאוד אוהבת לעשות איתך פרקים בפודקאסט, בחרתי לדבר איתך על הנושא כי את מתמקדת באיזון בית עבודה, ובכובע היותר חדש שלך את הפכת לנציגה הגלובלית בישראל לקיצור שבוע העבודה. אז מגניב, וחוץ מזה את גם מרצה ומייעצת לארגונים, מובילה מהלכים חדשניים, ובאמת ברוכה הבאה שוב. אז תגידי לי, מה קורה לנו היום בשוק העבודה?
אז בשוק העבודה קורים דברים כאילו, וואו, כאילו צונאמי, רכבת הרים, כל המילים מתאימות לתקופה, פוסט קורונה ובקורונה התחילה ההתפטרות הגדולה. מייקרוסופט, יש לה מדד שעושה את המייקרוסופט אינדקס מרקט. כל שנה הם בודקים את הדופק בשוק העבודה. הם הראשונים שבאו והציפו לארגונים, שימו לב, בתחילת 2020, 44% מהעובדים שלכם שוקלים לעזוב מקום עבודה. הם פרסמו את המדד גם השנה ב-2022, ועדיין המספרים גבוהים. 52% מעובדי דור ה-Y, דור ה-Z, שזה החבר'ה הצעירים בשוק העבודה של גיל 40 ומטה, גיל 26 ומטה, שוקלים לעזוב מקום עבודה בשנה הקרובה. כלומר, אנחנו עדיין באירוע של אתגרי מחוברות ועזיבות. ואז התחיל ככה קצת ניצנים של עלייה באינפלציה, עלייה בריבית, פיתורים פה ושם בכל מיני מגזרים, ויש איזה סממנים שאולי חלילה ניכנס לאיזשהו מיתון. ואני ועוד הרבה אנשים שככה מרצים בנושא הזה, היינו בטוחים שזהו, ההתפטרות הגדולה נגמרה, אבל אז הגיעה התפטרות השקטה. מי שלא שמע על זה, אז זה באמת קשור לנושא שלנו, לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים. אנשים שאומרים בעצם, אני לא עוזבת את מקום העבודה שלי, אני לא רוצה לעזוב, אבל אני פשוט מצהירה באופן גלוי, קבל עם וטיק טוק. זה התחיל בסרטון וטיק טוק שהפך להיות מאוד מאוד ויראלי, ואז נהיה מיליונים כאלה. ובעצם האמירה היא, אנחנו רוצים לשמור על שפיות, על איזון בין עבודה לחיים פרטיים, ואנחנו עושים את העבודה שלנו בשעות שנקבעו ולא מעבר לזה. והסיפור של קיצור שבוע עבודה נכנס כאן בצורה נורא מעניינת, כעוד טרנד שהוא כאילו לכאורה הפוך מכל הדבר הזה, אבל גם לא, כי בסוף הפיילוטים של קיצור שבוע עבודה התחילו לפני האירועים של ההתפטרות הגדולה וההתפטרות השקטה, והם לא כל כך המריאו מהר, והדבר הזה בעצם של ההתפטרות השקטה והגדולה כנראה גרם להם להמריא הרבה יותר מהר, והיום אנחנו נמצאים באמת תקופה מדהימה, כמות הארגונים שמשתתפים בפיילוט קיצור שבוע עבודה בעולם היא בחיים לא הייתה כה גדולה.
תסבירי רגע מה זה אומר, קיצור מעולה. שבוע עבודה.
אז אני אסביר. בגדול, מדובר על מודל נורא מיוחד שנקרא 180-100. זה אומר שכל מי שמשתתף בפיילוט הזה, עובד 80% משרה, מורידים לו יום, ממש לא עובד יום שלם, חופש, אמיתי. זה יכול להיות יום חמישי, יום ראשון, יום שני, הארגון יכול לקבוע. אבל זה לרוב הולך במרבית ארגונים, מצמידים את זה לסוף שבוע, אבל לסוף שבוע ארוך, שזה כנראה יתרונות. ובתמורה, הוא לא מקבל ירידה בשכר, זה המאה, המאה, אני מרוויחה 100% שכר. 80, אני עובדת 80% משרה. המאה השלישי, אני מתחייבת לתת את אותה תפוקה בפחות. הקיצור שבוע עבודה, הפיילוטים האלה רצים בעולם כבר 3 שנים.
כן.
עכשיו התפרסם האמצע פיילוט של אנגליה, שזה הפיילוט הכי גדול בעולם, 3,000 עובדים משתתפים בו, הרבה מאוד ארגונים, והתפרסמו התוצאות הסופיות של הפיילוט היותר קטן, ששם היה 1,000 עובדים, שזה גם המון, שהוא אמריקאי ואירלנד וארצות הברית. הפיילוט של אילנד וארצות הברית יצא שכל הארגונים שהשתתפו בפיילוט שם, 33 ארגונים, 100% מהם החליטו שממשיכים לעבוד ככה. שזה מדהים. הם חצי שנה בתוך הפיילוט הזה, והתוצאות של העלאת הפרודוקטיביות שהם השיגו, וה-well-being של העובדים שלהם, והסביעות רצון של הלקוחות שלהם, כל כך טובה שהם הכריזו. אנחנו לא הולכים לחזור לעולם ל-5 ימי עבודה. זה אחת התוצאות הכי יפות שאפשר לדמיין בכלל. הפיילוט אמצע של אנגליה, מה שבצעו בו כרגע, 85% מהעובדים, הארגונים אמרו, הפרודוקטיביות שלנו לא נפגעה. 15% מהארגונים אמרו, הפרודוקטיביות שלנו עלתה. עכשיו שימו לב, מה זה אומר הפרודוקטיביות שלנו לא נפגעה? זה אומר שהיא עלתה ב-20%, כי אנחנו עושים יותר ופחות. אז העלינו אוטומטית את הפרודוקטיביות ב-20%, כי אנחנו בעצם מספיקים להגיע לאותם יעדים ב-4 ימי עבודה. זה התוצאה של זה. וה-15% האלה עוד יותר התעלו מעל עצמם, ועלו את התפוקות ב-15%. ואגב, רבים מהארגונים אמרו שההכנסות שלהם עלו ביחס לשנה שעברה. וזה נושא הפרק שלנו. אותה תפוקה בפחות.
המטריקס.
המטריקס.
זה צריך רגע להעיד פה. האם זה אפשרי? זה נשמע קצת לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה.
נכון, לכאורה כן, זה נשמע לא הגיוני, אבל זה עובד בצורה יוצאת דופן, בגלל חוק אחד קטן, שנקרא חוק פרקינסון.
חוק פרקינסון, לא ההוא מהמחלה, מה שנקרא, לא הרעידות בידיים, אל תדאגו, זה לא יהיה התוצאות של הפרק הזה. אז מה זה חוק פרקינסון?
אז פרקינסון זה היסטוריון אנגלי, שחקר ככה כל מיני תופעות בעולם העבודה בין היתר, הוא מצא את החוק המעניין הזה, שאומר את הדבר הבא. העבודה שאנחנו רוצים לעשות ומתכננים לעשות, תמיד תתרחב לזמן שנקציב לה, גם כאשר הזמן שהקצבנו לה, אנחנו לא צריכים להשתמש בכולו. שמנו פגישה של שעתיים, גם אם סיימנו כבר מזמן את הפואנטה, אנחנו נשתמש בכל השעתיים. שמנו שבוע עבודה של 5 ימים, נשתמש ב5 ימים בעבר היה 6 ימים, זוכרים? היה פעם. 5.5 ימים, 6 ימים, קיצרנו. אבל היה לנו 6 ימים, מילינו אותם. יש לכם תוחלת חיים של 82 שנה? אתם ממלאים את התוחלת חיים ב-82 שנה. עכשיו, מה ש...
את מכירה את הסיפור המקורי שלו, של פרקינסון?
לא, תספרי.
זה, קוראים לו סיריל נורת'קוט פרקינסון, והוא כתב מאמר כזה הומוריסטי, באמת על איך הזמן תמיד התרחב, איך המשימה תמיד התרחב לפי הזמן שאנחנו נותנים לה, והוא נותן שם כל מיני דוגמאות מצחיקות, כלומר, במקור הוא בכלל דיבר על פקידים בירוקרטיים, על איך כזה המשימה מתארכת ומתארכת, ואז גם מגייסים עוד אנשים, נכון. בארגונים בירוקרטיים, ורואים איזה קשר הפוך בין כמה הארגון הזה באמת עושה לכמה אנשים עובדים בו, כלומר, זה תקף שם בכל מיני גרסאות, אבל הוא נותן שם דוגמה לאישה שהמשימה היחידה שלה ביום זה לשלוח גלויה.
כן,
זה כל מה שצריכה לעשות כל היום. ואז היא כזה קמה בבוקר והיא חושבת, אוקיי, אז איזה גלויה אני הולכת לשלוח. אז היא קודם כל עוברת על כל הגלויות בחנות, על זאת, אולי זאת, לא בעצם זאת עם ההר, זאת בעצם מציפו. אוקיי, לוקח לה כזה שעה לבחור את הגלויה. ואז היא הולכת הביתה וחושבת מה היא תכתוב בגלויה, ומשקיעה וכותבת יותר, ואז מעתיקה את זה עם עת לדף אחר, ואז זה מוכן, ואז היא אומרת, טוב, איזה מעטפה אני אקח. ואחרי זה היא מתחילה לחפש את המשקפיים שלה, ולא מוצאת אותם בשום מקום. ואז היא הולכת לדואר, וצריכה מטריה, אז היא חוזרת הביתה, והיא לא מוצאת את המטריה, וככה לוקח לה כזה יום שלם ללשלוח גלויה, שבן אדם עסוק זה היה לוקח לו 3 דקות לעשות את זה.
ואני רוצה לקחת את הסיפור שלך רגע, את הסיפור של 3 דקות ואת הגלויה, ורגע...
זה שלו, זה לא שלי, אני רק...
כן, שציטטת. שלחבר עוד משהו נורא משמעותי בחוק פרקינסון. ככל שהדדליין רחוק יותר, המוטיבציה להתחיל את המשימה פוחתת. בגלל זה הזכרתי קודם, יש לכם 82 שנה, אז כאילו רחוק, זה כל כך רחוק.
מה, אני אחפש עכשיו ארון גבורה?
לא, לא. הדדליין זה החיים, כאילו, אז הם נגמרים, כאילו, אם אנחנו רגע חושבים פילוסופית על עולם הדדליינים, זה הדדליין הכי גדול שלנו. הוא הכי גדול שלנו. עכשיו, תחשבו שבעצם הוא כל כך רחוק, אז ברור שאנחנו דחיינים כולנו, ואנחנו לא מגשימים חלומות, כל הפודקאסט עוסק בזה. אז פילוסופית חוק פרקינסון, הוא כאילו תקף גם על החיים שלנו, לא רק לקיצור שבוע העבודה שלנו, הוא מטורף להבין אותו, שככל שהדדליין רחוק יותר, המוטיבציה להתחיל את המשימה הוא נמוך יותר. וכל הסיפור בעצם להשתמש בחוק פרקינסון לטובתנו, ותכף ניגע בזה, אני רגע רוצה לגעת בעוד נקודה, לפני שאנחנו צוללות לתוך הדיון המעמיק. אחד הדברים שכולנו צריכים רגע לחשוב עליו, זה הפרדוקס, הקשר הפרדוקסלי, בין טכנולוגיה שקשורה לעולם העבודה בהיבט של פרודוקטיביות, כמו עברנו מפקס לאימייל, בום, העלינו פרודוקטיביות, נכון? עברנו מאימייל לוואטסאפ, הקפצנו בטירוף. עברנו מוואטסאפ לסלאק, ג'ירה, יואו, מה יש היום, טימס, מה אין, כאילו הכל. אנחנו מספיקים הרבה יותר משימות בפחות זמן בזכות הטכנולוגיה הזאת. האם שעות העבודה פוחתות? הן אמורות לפחות, נכון? הגיוני, כאילו, זה הדבר שצריך לקרות, וזה לא קורה. וזה לא קורה שוב בגלל חוק פרקינסון.
אוקיי, הוספנו עוד משימות.
נכון.
אולי אנחנו באמת מייצרים הרבה יותר.
לא, לא, בטוח. כן. לא, בטוח, בטוח. אם נסתכל על כמה דברים העולם יודע לייצר באופן יחסי להיסטוריה, אנחנו מייצרים פי אלף יותר. כל הזמן, במקרו, במספרים של המקרו, זה מטורף. האם אנחנו עובדים פחות? לא. למה? כי אנחנו משלימים את השעות בהרגלים שלנו, או בחוקי העבודה שלנו, או בנורמות שלנו, בסדר? אז בעולם העבודה זה 5 ימי עבודה, בנורמות אחרות זה קשור לפגישה של כמה זמן היא עורכת, כמה זמן הפודקאסט הזה עורך. בדרך כלל שעה, אנחנו נמלא את השעה בקלות, נכון?
ויותר, כמו שההיסטוריה מספרת.
אז זה בדיוק הרעיון.
זה חוק יהודית קאץ לפודקאסטים. הפודקאסט ייקח יותר ממה שחשבת שהוא ייקח ב1.5 בזמן.
עכשיו יש לזה גבול, ורגע בוא ניגע בגבול, עוד פעם, רגע נסתכל מלמעלה זום אאוט. ההתנהגויות שאנחנו בעצם חווים כתוצאה מחוק פרקינסון, הם כדלקמן. פעם אחת, ברגע שיש לי דדליין, אופציה אחת, אם אני לא דחיינית ואני ממלאה את כל הזמן שאני משתמשת בכל הזמן שנותנים לי, מה שיכול לקרות לי אם הדדליין לא תואם את המשימה, אני אעשה דברים מיותרים. אני אעשה עוד טיפ למצגת, עוד טיפ בפודקאסט, עוד איזה זווית בניהול מוצר שלי שייתן עוד איזה רובד שהלקוח בכלל לא צריך. אבל אני אשתמש בזמן שלי ואז אני אעשה דברים מיותרים. אז זה עולם אחד. עולם שני, אם לא נתתי לעצמי דדליין ראוי, או שהייתי כמו רובנו, דוחה לרגע האחרון, אז אני הרבה פעמים לא אעשה את זה כראוי, ואז יהיה פחות איכותי. אופציה שלישית, שהיא גם תמיד מבורכת, זה שאני כן אתחיל את זה לרגע האחרון, אבל אני כן יספיק, ויש איזה משפט שראיתי באחד המאמרים על חוק פרקינסון, שאומר, אם דחית משהו לדקה האחרונה והספקת, אז היה צריך רק דקה לדבר הזה.
כן.
שזה די גאו יחשב על זה.
אבל את בעצם אומרת, חוק פרקינסון אומר שאם אני מקצרת את הזמן, אני לא פוגעת באיכות של המשימה. זה החלק המאתגר פה. כי את יודעת, אני יכולה להסתכל על האישה ששלחה גלויה ביום שלם, מרגע לוקחת אותה.
כן.
ואומרת, אוקיי, היא באמת בחרה את הגלויה הכי יפה, והיא כתבה את זה בכתב הכי מסודר, והיא הגיעה למסרים הכי עמוקים, לעומת הבן אדם או הבת אדם העסוקה שעשתה את זה בשלוש דקות, ואולי יש פה גלויה פחות טובה.
כן, אבל פילוסופית כאילו אין לזה סוף. אין לזה סוף. כל דבר שאנחנו עושים, וזה קשור באמת למהות של עולם העבודה, אפשר להמשיך וללטש אותו ולעשות אותו יותר וואו ויותר מדהים. האם זה שווה את המאמץ ואת הערך למטרה? כנראה שפחות. כנראה שבסוף אנחנו נגיע לאותן מטרות ונהיה מסופקים מהן מאוד, גם אם נעשה פחות מאמץ מוגזם ועוד אקסטרה ליטוש, וזאת נקודה באמת שצריך לדעת ללמוד לעבוד עליה.
אני חושבת שעולה כאן משהו ממש קריטי, שאולי הכי חשוב בסיפור הזה, לגבי האיכות של הביצוע. כי את מדברת על זה שחוק פרקינסון מכריח אותי להתכנס בזמן, ובעצם לוקח לי פחות זמן לאותה משימה. אבל הדבר הזה עובד רק בתנאי שאני התמקדתי במה שהכי חשוב במשימה. כי האישה ששלחה את אותה גלויה כל היום, היא באמת עשתה יותר שלבים, אבל היא גם עשתה הרבה דברים שבסופו של דבר לא היו הדברים החשובים לגלויה. וזה המקום שבו חוק פרקינסון פוגש עוד חוק, שנקרא חוק פרטו. אנחנו מכירים אותו גם בתור חוק ה-80-20, ובעיניי זה אחד העקרונות הכי חשובים ללעשות יותר בפחות. והכל מתחיל אז ב-1906, כשכלכלן איטלקי בשם פרטו מסתכל על האפונה בגינה שלו, והוא שם לב לדבר מעניין. הוא שם לב ש-20% מהזרעים של האפונה בגינה שלו אחראים על 80% מהאפונה, שבסופו של דבר הוא מקבל תכלס וקוצר, מה שנקרא. והוא אומר, וואי, מעניין, בוא נבדוק את הדבר הזה בעוד מקומות. אז הוא בודק בחברה ובכלכלה ובתעשייה, והוא מוצא שוב ושוב את העיקרון הזה, ש-80% מהתוצאה, מההתקדמות, מגיעה מ-20% מההשקעה. וככה נוצר חוק פרטו, ואת הדבר הזה אנחנו יכולים לבדוק גם בחיים האישיים שלנו. למשל, מי 20% מהחברים שאנחנו משקיעים בהם 80% מהזמן? מה הם 20% מהפרויקטים שאחראים על 80% מההתקדמות שלנו בעבודה? מה הם 20% מהבגדים שאנחנו הכי אוהבים ללבוש? מה הם 20% מהשעות ביום או בעבודה שלנו שאנחנו הכי מרוכזים בהם? וזה הכל שאלות שממש מעניין לשאול ולהתבונן בהם, אבל אני גם יכולה לקחת את זה למקום הפרקטי של רגע, מהן המטרות הכי חשובות שלי בעבודה או בלימודים או בזוגיות או בחיים, והאם אני באמת משקיעה ב-20% האלה את הזמן שיוביל ל-80% התקדמות שלי, או שאני פשוט מנסה לעשות כמה שיותר.
נכון.
כלומר, מנסה להתיק את הגלויה לכתב הכי יפה, ולשלוח אותה בסניף דואר הכי מעניין, אבל זה לא ה-20% החשובים. אז אני חושבת שזה לא רק להגיד שתמיד יהיה עוד מה לעשות, כי באמת אף פעם אין לזה סוף, אלא לוודא שאני באמת חדה על הדברים שהכי מקדמים אותי, ואז לוותר על השאר. את יודעת, אח שלי, דוד קץ, כבר עליו גם התארח בפודקאסט, ניסח את זה ממש יפה כשדיברתי איתו, ואני רוצה להשתמש בניסוח שלו. הוא אמר לי, אנחנו מחלקים את הזמן שלנו דק מדי, בין הרבה דברים, וחלק מזה זה כמובן התרבות שאנחנו בכזה לעשות כמה שיותר, ואז יותר זה לפעמים דווקא פחות.
כן.
עכשיו, אני לא אומרת שלהבין מהם ה-20% החשובים ביותר זה קל. לא תמיד זה ידוע, לפעמים אני טועה, אבל שווה להשקיע בזה, שווה להתייעץ על זה, שווה להתבונן במה שעשיתי. אני למשל ממש מנסה אחת לחודש להסתכל אחורה על איך שהחיים כזה התפתחו בפועל ביומן שלי, ולראות האם אני מרוצה מחלוקת האיזונים, האם באמת עבדתי על הדברים שאני הגדרתי כהכי חשובים, מה תכננתי ולא קרה, מה היה לא ריאלי, האם הלוז שלי, עם היומן שלי, באמת כאילו אם הוא היה בן אדם, האם הוא היה משקף את המטרות שאני מגדירה בתור החשובות ביותר, ואת המהלכים הכי חשובים בתוך המטרות האלה. והעניין הוא שכשאני בוחרת את ה-20% הכי חשובים, אז אני גם מתקדמת יותר מהר, כי אני פשוט עובדת על הדבר האפקטיבי. זה לא שאני עובדת יותר מהר, אני פשוט יותר אפקטיבית. ואז גם בתוך כל פרויקט, נגיד אם יש לי את הפרויקט שהבנתי שהכי חשוב לי זה ללמוד נושא מסוים, או הכי חשוב לי זה לבלות עם בן אדם מסוים, אז גם בתוך הפרויקט הספציפי הזה, אני יכולה לשאול את עצמי מה ה-20% שהכי חשובים לאותו פרויקט. אז יש כאן כפול מהתופעה הזאת, וזה התקדמות שהיא מהירה יותר בסדרי גודל. זה לא קצת יותר מהיר.
אחד הדברים שאני אוהבת לחבר בחוק פרטו, זה החוק של חלוקת העושר בעין בעולם. שבאמת זה כבר לא 20-80, זה פרומיל וכל היתר. יש אחוז מאוד קטן של אנשים בעולם שמחזיקים את רוב ההון שקיים מבחינה כלכלית. ולהשתמש בחוק פרטו, זה באמת לשאול את עצמנו מה המטרה. זה חשיבה שהיא מאוד מייצרת דיוק בדברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים, ובאמת יש בה משהו שהוא נורא מעצים בעיניי ונורא נכון, ואני אתן דוגמה. אחד הכלים להשתמש בחוק פרקינסון ברמה יומיומית, ואז מתוך הדבר הזה בחוק 20-80, זה מה שעשו בפיילוט קיצורי שבוע עבודה באנגליה ובארצות הברית, ואנחנו משתמשים בזה עכשיו בפיילוט בישראל. אומרים לאנשים שמשתתפים בפיילוט, בואו תנסו להשפיע על כל יום עבודה מחדש, כי בסוף יש לכם רק 4 ימים, נכון? אז אנחנו רוצים שארבעה ימים האלה יהיו וואו, יהיו בול, כאילו בפוני. אז אל תפרסו את כל היעדים כאילו בפראות ובסטלבט, בואו תנסו טיפה להיות יותר הדוקים. וכל בוקר תפתחו את היום בשתי שאלות, וכל יום עבודה תסיימו את יום העבודה בשתי שאלות אחרות, שהן קצת דומות, אבל הן קצת אחרות. זה כאילו נועל פתיחת יום, נועל סגירת יום, ותכף נחזור לרעיון הזה גם עם נועל יום א', שקשור לסוף שבוע שלנו. ומסתבר שאחרי שהם עשו את זה למשך חודש, ותכף ניתן את הטיפ עצמו, הפרודוקטיביות שלהם עלתה ב-46%, וה-well-being שלהם השתפר ב-23%. שזה די מרשים על שני הרגלים קטנים. והשתי שאלות הראשונות של פתיחת היום, זה אם היה לי היום בלטם, והיה קורה הדבר הכי לא הגיוני בעולם, שניצן בעלי החמוד מפתיע אותי באמצע היום, וחוטף אותי לחצי יום חופש. לא יקרה, לא יקרה. כן. ניצן,
אתה ניצן, מקשיב?
ניצן, אולי ניצן, סוף סוף, אחרי הפרק.
סליחה. יש לו קריאה מאוד מאוד ברורה.
יש כאן קריאה, מדהים, מדהים. קריאת אתה מצוקה. מדהים, ניצן, כן. אתה מדהים. אבל פחות עושה הפתעות. ואם זה היה קורה, אבל מה יותר סביר שיקרה לנו, במיוחד ההורים הצעירים שמקשיבים לנו, ובוודאי אני חוויתי את זה של ילדים קטנים, 12 בצהריים, טלפון מהגן, זה יותר סביר שיקרה. בסדר? כן. אז השאלה היא כזאת. אם נקטע לי יום העבודה היום באמצע, מאיזושהי סיבה, מה מתוך רשימת המשימות שעומדת לפניי, לא משנה אוהבת, לא אוהבת, רוצה, לא רוצה, מה מתוך הרשימה, אם הייתי עושה אותה על הבוקר, הייתי יוצאת מלכת הפרודוקטיביות. זה מחדד 20-80, כי זה בעצם גורם לשאול את עצמי, רגע, מה כולם מחכים ויושבים לי כאן על הצוואר ואני צוואר בקבוק? מה המשימה שהיא הכי משמעותית מבחינת היעדים שאני צריכה לעמוד בהם באופן כללי? מה המשימה שאני יודעת שהיא הכי טובה לטובת הלקוח או הקולגה שמחכה? זה מחדד. Mm-hmm. אז זאת שאלה אחת. שאלה מספר 2. מה מתוך רשימת המשימות שיש לי, הכי לא בא לי לקדם? הכי לא בא לי. זה יכול להיות משהו פרטי כמו לקבוע תור לשנית, זה יכול להיות שיחה עם לקוח שלא בא לי לדבר איתו, זה יכול להיות לפתור בעיה מול קולגה, לא משנה מה. את זה, לקדם על הבוקר את שתי המשימות האלה, עושה קסם. א', מעלה דופמין, וזה מייצר מוטיבציה לעשות עוד דברים. ב', עושה תחושת צביעות רצון מאוד נורא גדולה, שעל הבוקר כבר סיימתי דברים נורא נורא משמעותיים. ג', גם אם סיימתי את היום באמת ביום, עזבו, הקפיצו אתכם לגן, עזבו, עשו לכם הפתעה וחטפו אתכם ליום חופש, עזבו את זה. גם אם סיימתם את יום העבודה רגיל, בשעה הרגילה שלכם, עדיין תרגישו הרבה יותר טוב עם עצמכם, ויש סיכוי שלא תעשו שעות נוספות, ותרגישו מאוד פרודוקטיביים, כי יצרתם איזשהו משהו שהוא נורא אפקטיבי. הסיפור של הדחיינות של הדברים שאנחנו שונים, והסיפור של ה-20-80, זה סוגר פינה מאוד מאוד יפה. ואז הם אמרו להם, תעשו עוד הרגל, סגירת יום. סוף היום, תשאלו את עצמכם, מה עשיתי היום שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתי? אחד, ותכתבו אותו, וזה מתחבר להרבה מאוד פרקים שדיברת כאן על הנושא של פסיכולוגיה חיובית, ועל התחושת מסוגלות של הדברים הקטנים האלה, וזה לא חייב להיות משהו גדול. אבל מה מבחינתכם הדבר? וואו, על זה אני מבסוטית שסיימתי היום. תכתבו אותו. והדבר השני זה, מה לא סיימתי היום? וחברים, אתם הולכים לא לסיים הרבה דברים. ככה זה בעולם העבודה המודרני. המשימות יגמרו רק בדדלנד שנקרא גיל 82-90-100, בקבר. מה ממה שלא סיימתי? אם אני אסיים אותו מחר על הבוקר, אני ממש אהיה מרוצה. שזה מחזיר אותנו שוב לשאלת פתיחת היום. וזה משהו שאני ממליצה לכולם לעשות אותו. יש פה מעבר לטיפ הטכני, תפיסת עולם, שבעצם באה ואומרת, בסוף עזבו, אנחנו צריכים להשפיע על איכות חיים שלנו ברמה היומית, ולא ברמה של עכשיו חודשים, שנים. בסוף זה מה שעושה אותנו הרבה יותר, לא רק אפקטיביים, גם יותר מאושרים. כאילו ברמת הגשמת חלומות, מה אני רוצה להשיג בכל פגישה, מה אני רוצה להשיג בכל מטרה.
אוקיי, אז את נותרת פה הרבה איזה מצב של קיצור שבוע עבודה, או לנסות לעשות את אותן משימות בפחות זמן. האם זה לא מביא לעומס, שפשוט אנחנו נצטרך לעשות את הכל הרבה יותר מהר, כאילו אנחנו על מהירות 1.5 בפודקאסט.
איזה מטורף זה להקשיב לדברים מהירות פי 2 פי זה, אנשים עושים את זה, אה?
ברור.
את עושה את זה?
כן.
יואו, את הכי דור, וואי, ואני לא, כאילו, לא,
אני באלה מזה. תקשיבי, אנשים באים אליי להרצאות, אני הרי מרצה כמה פעמים בחודש, אנשים באים אליי להרצאה, אומרים לי, תקשיבי, אנחנו רגילים לשמוע אותך על מהירות 1.5.
פתאום כזה העולם האמיתי איתי, יותר מדי איתי.
לגמרי, אני גם מקשיבה לפודקאסט. אני אפילו מקשיבה לפודקאסט של עצמי, כשאני מקבלת גרסה ארוחה, היא שולחת לי אותו על 1.5.
לא, אז אני דווקא בעת slow down דווקא, למרות שזה כאילו פרדוקסלי לכל מה שדיברנו עד עכשיו, אבל זה בעצם לא פרדוקסלי. תראי, בטווח הקצר, ברגע שאנחנו עושים איזה שינוי באיך אנחנו עובדים, וכל יום עבודה הופך להיות כזה נורא, פתחת יום, סגירת יום, טיקטוקים, עניינים, כן, זה יכול להוביל איזשהו תחושת לחץ ועומס. חדשות ממש טובות זה משתפר עם הזמן. וחדשות עוד יותר טובות, דווקא אם נעשה יותר הפסקות, במהלך יום העבודה, או במהלך כל דבר שאנחנו עושים, כאילו רגע למוח, זה מעלה יצירתיות, זה מעלה פרודוקטיביות. דיברנו על זה אז בפרק של ללמוד איך ללמוד, גלי האלפא שמשתחררים, שאנחנו עושים הפסקה קוגניטיבית, מי שלא שמע, בגדול, ברגע שהם עולים למוח, הם מעלים רעיונות מעולים מעט את מודע למודע. וזה קורה שאני דווקא יוצאת לטיול עם הכלב, שאני רגע קמה להביא מים עד מ-4 בעבודה. אז דווקא הפסקות זה ביג לייק. לפגוש אנשים באמצע היום ולדבר איתם, כמו שדיברתי על הכנס, כאילו כן להיפגש, כן לדבר, זה כאילו לכאורה סוג של, אין לי זמן, אני חייבת לסיים, אבל לא, דווקא הדברים האלה סוגרים לי פינה פתאום, כי אני עובדת עם הבן אדם הזה על הפרויקט, וזה מייצר איזשהו סוג של קישור שלא היה קורה באימייל, בוואטסאפ וכולי. אז לא לחשוב שאם אנחנו נכנסים לאיזשהו לוז נורא צפוף, זה אומר עבודה מאוד תחוסה. זה כן תחושה של לחץ ועומס בהתחלה, היא יכולה להשתפר עם הזמן, ולפעמים גם אפשר לשבור אותה באופן פרואקטיבי עם הפסקות, וזה חשוב.
בהקשר של העומס שאת מדברת עליו, זה הרי לא פרק על בואו תהיו וורקוהוליק, נכון? זה להפך. אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת שאת מעלה ברמת האווירה רגע, שאנשים שעושים יותר בפחות, הם לא רק בוחרים מהו הפרויקט הנכון ומבינים מה חשוב בו, אלא יש להם איזו תחושה פנימית של דחיפות. כאילו הם רוצים להתקדם, לתקתק, לדחוף קדימה, ושוב, זה לא קשור ללחץ. אתה יכול להיות בן אדם וורקוהוליק שלא מתקדם, ולא סוגר משימות, ומורח את זה ובעוד בעוד פרטים, ואתה יכול להיות בן אדם מאוד רגוע עם הרבה הפסקות ואיכות חיים, שפשוט נמצא בסטייט אוף מיינד של כזה, יאללה, בואו נתקדם, בואו נסגור. ואני חושב שזה גם חשוב בהקשר הזה של עומס, מהו עומס מנטלי ומהו פשוט דחיפות להתקדם. עכשיו, היה לנו עוד חוב חשוב שלא דיברנו עליו והבטחנו. את רצית לספר על נועל יום א', נכון?
נכון, נועל יום א', אחד האהובים עליי. נועל יום א' זה בעצם אומר את הדבר הבא. אם כל אחד מאיתנו עכשיו יש לו משימה, ונגיד שיש לה דדליין לעוד שבוע, ונגיד שאנחנו לא דחיינים, ואנחנו כל השבוע עובדים על המשימה, ומתקתקים אותה כראוי וכמו שצריך. מתי, לדעתכם, תחשבו רגע על רוב המשימות שאתם עושים, הרעיון הכי טוב יצוף למוחכם, בהנחה והמשימה שאנחנו מדברים עליה, היא משימה מאתגרת. היא דורשת פיצוח, היא כאילו לא, בום, אני יודעת את התשובה. האם זה יגיע בתחילת העבודה שלי, שהתחלתי לעבוד על הדדליין הזה? האם זה יגיע באמצע? או ממש ממש קרוב לדדליין? אז הסיפור הזה של העיבוד של איך המוח עובד, באמת זה התהליך, והרבה פעמים גם דברים באמת יכולים להבריק ברגע האחרון, או רק ברגע האחרון בלי הדדליין, אז אני אגיד, רגע, אני צריכה לקרוא את זה ואת זה, אני צריכה לעשות את זה ואת זה, וזה ייתן באמת עוד פוש למשימה הזאת. איך זה קשור לנועל יום א',
כן.
ואיך זה קשור לסוף שבוע שלכם?
כן.
הטיפ שלי, וזה ממש בקשה,
אני רושמת, אני רושמת.
מהיום, כל אחד שמקשיב לפודקאסט הזה, מתחייב שהוא לא אומר את המשפט הבא, ביום ראשון זה אצלך, או אצלך, או קובע לעצמו דדליין ליום ראשון בבוקר, או שם ביומן פגישה שדורשת הכנה מרובה ליום ראשון בבוקר. למה? כי רוב הסיכויים שכל אחד מאיתנו יחשוב על זה בסוף שבוע, יהיה מוטרד מזה בסוף שבוע, יעבוד על זה בסוף שבוע.
זה נכון, זה נכון.
אז נועל יום א' אומר, תפנו את היום ראשון בבוקר שלכם מדדליינים ומדברים שדורשים הכנה מרובה. אין בעיה שיהיו פגישות וזה, אבל שלא דורשות הכנה. בסדר, בקטנה, משהו קל, פשוט. עוד טיפ שאם אנחנו כבר רוצים לסגור את פינת לעבוד נכון וחכם, תפנו את השעתיים הראשונות של יום ראשון לתכנון השבוע. להסתכל מה יש ביומן, לראות מה חסר לי, להשלים את הפינות, זה גם חוסך שעות נוספות. זה גם, עוד פעם, סוגר פה איזה פינה של הרגל שהוא נורא נורא טוב, להתחיל איתו את השבוע. וזה נותן איזה רוגע למוצאי שבת, זה כאילו הופך את המוצאי שבת פחות ציוט, פחות בסה.
כן. שזה טיפ מעולה לכזה, איך לחיות יותר ברוגע, אבל איך זה עוזר לי להספיק יותר, אם אני לא עושה ביום ראשון את הפגישות?
זה לא בעניין של להספיק יותר, זה בעניין של להשתמש בחוק פרקינסון ובחוק 20-80, עוד פעם לטובתנו. כי אם אני יודעת שאני לא מתחייבת לימי ראשון, אז יש לי שתי אופציות, או להתחייב לדדליין ליום, נגיד חמישי או רביעי, ואז אני אסיים את זה, כי יש חוק פרקינסון, נכון? אין לי ברירה, כבר התחייבתי, אני עושה את זה מלא, שולחת פשוט ללקוחות, יום רביעי זה אצלך, בכוונה, אני לא אגיד יום ראשון, כי אני יודעת שזה מה שיקרה. אין מה לעשות, אני אעבוד בסוף שבוע. לא רוצה, לא מעוניינת. אז זה כאילו לעזור לעצמנו לעבוד בצורה יותר חכמה, כדי להשתמש בחוק פרקינסון לטובת האפקטיביות של העבודה. וזה שוב גורם לנו לעשות יותר בפחות, כי ברגע שעשיתי לי אילוץ שהוא טיפה יותר מוקדם מהרגיל, לא השתמשתי בכל הזמן שעומד לרשותי. שוב, נחזור לרעיון. אם יש לי את כל הזמן שעומד לרשותי, וסוף שבוע הוא הפך להיות מאוד פלואידי, הוא נורא כאילו מקובל כבר לעבוד בו, זה זולג. את יודעת מה? אני אלך ליום-יום שלנו. כמה פעמים קרה לכם שאתם מסיימים משהו בזמן? למה? כי בערב אתם יוצאים. ואתם יודעים שהיום אין מצב לפתוח לפתוח בעשר בלילה, שזה הרגל בלתי נסבל של כולנו. נכון?
כן.
זה אותו דבר. אז השימוש בחוק פרקינסון לטובת גם העמידה בלוחות זמנים שלי, גם לעשות פחות דברים מיותרים, ובפחות זמן. כי בסוף אני שמתי לעצמי אילות שהוא פחות זמן. זה הרעיון.
כן. זה טוב, לקבוע דברים שאין לי ברירה אלא לעשות אותם. אני חושבת שחשוב לי רגע לעשות כזה מעוף הציפור, רגע בגדול, כי כשחושבים על פרודוקטיביות, שזה בעצם די מה שאנחנו מדברות עליו, אז יש כזה שתי אסכולות שמסתובבות בעולם. ואני חושבת שהאסכולה היותר גדולה, שהיא דווקא לא החכמה, זה האסכולה של איך להיות רובוט, במילים אחרות. זה כאילו כל האסכולה שלה כזה, איך להגיע לאינבוקס זירו, איך לעשות כמה שיותר מהמשימות במקביל, איך תדחסו את הצ'אנקים לזה, כלומר, משהו שהוא באמת יושב על, על היעילות במובן המכונאי של, של המילה.
ממש.
וזה דברים שהם יכולים לעזור, זה לא שאני חושבת שהם לא יכולים לעזור, אבל הם יכולים לעזור קצת. כאילו, זה יכול לעזור לנו לעבור מי כזה, עשיתי, לא יודעת, הייתי X ועברתי להיות כזה 2X, אוקיי? אני נגיד פי 2 או פי 3 יותר יעילה, אם אני עושה את כל הפיצ'יפקס הקטנים האלה של הלוז. אבל אז יש את האסכולה שאנחנו בעיקר מדברות עליה, כמובן שמה שאנחנו מדברות עליו הכי חשוב, כן? אבל, אבל האסכולה שאנחנו מדברות עליה, שזה האסכולה של ה... רגע להיכנס לפשטות של הדברים, לא דווקא לתוכנה שתעזור לך לעשות את הכל יעיל, אלא כזה, מה באמת חשוב? בוא נעשה את הדברים החשובים קודם. בוא נקדיש את הכי הרבה מהאנרגיה שלנו בדברים שבאמת חשובים. בוא נבין מהם הדברים החשובים, שזה באמת שאלות שלא קל לענות עליהם. אני באמת אומרת את זה, זה לוקח זמן להבין את זה, ולפעמים אני טועה, ואני משקיעה במשהו שהוא לא הדבר החשוב. אבל להתחייב בכלל לעיקרון הזה של, של לשים את הדגש שם, והחלק השני של זה לדעתי הוא החלק של הפוקוס. והדברים החשובים לא יכולים להיות הרבה דברים.
הם לא יכולים.
וזה חייב להיות ברמה שאני, תראית, אני מרגישה את הוויתור הזה על תחומים, שאני אומרת, בזה אני לא מתעסקת עכשיו. נגיד, לאחרונה, כזה יוצא שמזמינים אותי להתארח בפודקאסטים, שזה משהו שקרה גם לפני, וזה משהו שאני עושה מדי פעם. ולאחרונה אמרתי, עד שאני לא מקדמת פרויקט שאני הגדרתי, בתור הפרויקט הכי חשוב שלי כרגע, אני לא עושה את זה. פשוט אני לא עושה את זה. עכשיו, זה מבאס אותי. אני אוהבת לעשות את זה, אני נהנית מזה. זה מקדם עוד דברים אחרים שהם המטרות שלי. אבל פשוט אמרתי, אני עכשיו מורידה כל דבר שהוא לא בפוקוס של השלושה הדברים המרכזיים שחשוב לי לקדם כרגע.
אז בוא נדבר על זה קצת, כי זה דוגמה מעולה.
וזה כואב, זה מה שחשוב להגיד. נכון. צריך להרגיש את הכאב הזה.
נכון.
כאב טוב.
זה כאב מעולה. ואני חוזרת לגוגל שוב, כי באמת במקרה הזה זאת אחת החברות שעושה את הפתרון שנקרא OKR, שזה Objective Key Results, בצורה הכי טובה שאני פגשתי. בגדול זאת שיטת עבודה, שאני מדברת בדיוק על מה שדיברת, בדיוק, אבל שהם עושים את זה ברמה שיטתית ארגונית, יש לזה אפילו עוצמות גבוהות יותר. אבל הם בדיוק יחזקו את מה שאמרת, ולהמשיך ממה שאת עושה. הם באו ואמרו, כל עובד, יש לו מקסימום 5 יעדים שהוא עובד עליו לרבעון. הם לא מסתכלים שנתי, אפרופו פרקינסון. יש גם שנתי, אבל הרבעון זה החלק היותר חזק, והדינמי והאג'ילי. והדבר הכי מעניין, זה שאם עכשיו אני ואת עובדות ביחד בגוגל, או בכל ארגון אחר, כולם רואים את ה-OKR שלנו. לא רואים אם התקדמת או לא, כי זה פרטי שלך, אף אחד לא חודר לך פרטיות. כן, רואים על מה את עובדת הרבעון הקרוב. ואז נגיד, אני באה להציע לך פרויקט לשיתוף פעולה. ואני מסתכלת בגיליון המשותף שלנו בתוכנה שאנחנו עובדים עליה, ואני רואה שאת עובדת על 1, 2, 3, שכרגע הזכרת. אם מה שאני מציעה לך לא מתחבר ל-OKR שלך, אסור לי להפריע לך ולגנוב לך את הזמן הזה. הדבר היחיד שמותר לי by Google, אוקיי, בגישה שלהם, זה להגיד לך, בוא נקבע פגישה, ואני רוצה להציע לך לעבוד על איזשהו יעד, אבל זה יהיה ברבעון הבא. וזה שומר על פוקוס מטורף. לא סתם הם מצליחים, כן, יש להם הרבה שיטות, אבל באמת, אחת החברות המדהימות ללמוד ממנה מבחינת שיטות עבודה. והנושא הזה של באמת להיות אדם שיודע לעבוד נכון אל מול המטרות שלנו בחיים, גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים, זאת באמת מיומנות מבורכת.
כן. אני גם חושבת שברגע שהגדרת את זה, אז גם יותר קל לך להגיד לא. וזה נכון. שוב חוזר להבדל הזה בין להיות עסוקה בטקטיקה, של mm-hmm. כזה ללמוד על איך להגיד לא, ואז להתאמן על להגיד לא, ואת לא יודעת למה את אמורה להגיד לא, וגם ככה אתה מושא מדי, לבין באמת להרגיש בגוף שלך עכשיו, שאת לא עובדת על מה שאת הגדרת כהכי חשוב לך.
נכון.
נגיד, אני אחת המטרות שלי, זה איזשהו ספר חדש שאני כותבת, ואני לא עובדת עליו כרגע. כן, יש את השתי מטרות האחרות החשובות, שאני מנסה לתת שם גז, וזה ממש, אני מרגישה דיסוננס בגוף, שאני לא עובדת על זה. ובמיוחד בכל פעם שאני עושה דברים שהם כאילו לא מתיישבים בדיוק על המטרה, שלא תמיד את יודעת את זה מראש, אז זה עוד יותר כואב לי בגוף. ואני חושבת שהכאב הזה הוא כאב טוב, כי הוא מחדד לך לכזה, הלו, את לא, על מה שאמרת
נכון.
לעצמך, שתעשי על הדברים הכי חשובים לך.
נכון.
ואז יותר קל לך להגיד גם לא, יותר קל לך להגיד כן, את יודעת איפה את רוצה להיות ואיפה את לא רוצה להיות.
לגמרי. הקטע של לדעת להגיד כן, להגיד לא, הוא מתיישב גם עם הפרקים האחרים שעשינו על פרק של למה כן כדאי להגיד כן, ועל הפרק של האיזון, שזה בעצם על מה להגיד לא. ושוב, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה בדיוק ההתנגשות, וזה לא התנגשות. זה כן במידה מסוימת, אבל אפשר לפתור אותה יחסית בקלות עם התיעדוף הזה.
כן.
אני יכולה היום להגיד, לא עשיתי את זה, היום בבוקר פנו אליי מחברה, לקוח חדש שבחיים לא עבדתי איתו, ואני רוצה לעבוד איתו, כי לקוחות חדשים מסקטורים שאני ככה מכוונת עליהם במטרות שלי, mm-hmm. חשוב לי לעבוד איתם, פנה אליי להרצאה ביום חמישי, ואני לא עושה הרצאות ביום חמישי. ואמרתי לו לא, ולמה? כי זה קיצור שבוע העבודה שלי. והסיפור של לדעת על מה להגיד כן ועל מה להגיד לא, זה במקום הזה כאילו יושב על הגבולות, ועל מה אני כן אגיד כן, גם במקום של שזה יכניס אותי טיפה לסטרס, ואולי קצת לעומס ואינוחות, על מטרה שאני רוצה להשיג הרבה זמן, ומתקשה להשיג אותה, או כי אני מפחדת ממנה, או כי קשה להגיע אליה כי איזה יעד נורא מאתגר, ופתאום היא מגיעה ב-out of nowhere, אז עכשיו קיבלתי הצעה כזאת, ואמרתי לה כן, והיא מכניסה אותי לאיזשהו סטרס ומתח, ולאי נוחות, ולמשהו חדש שבחיים לא עשיתי, וכל הסרט שכולנו מכירים באירועים כאלה, אבל הכן היה כל כך ברור, כי אני חולמת על זה כל כך הרבה זמן, וזה לא החלום, מה שקיבלתי, זה צעד אחד שיכול להביא אותי לחלום. אז אני חושבת שזה נקודה שצריכים לשים לב אליה, את כן. הפער בין הכן ללא.
מעניין, מעניין, יפה. אני חושבת שעוד דבר שעולה מתוך השיח שלנו על פוקוס, זה באמת השאלה על מתי אני מרוכזת, כלומר, מתי אני צריכה לעשות את המשימות האלה שאני הגדרתי כהכי חשובות. ואנחנו יודעים שאת יודעת, בשתיים בצהריים, אם אני אנסה עכשיו לכתוב הרצאה, זה לא יעבוד כמו ב-9 בבוקר, כי יש שעות שאנחנו יותר מרוכזים בהם. עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, קם עוד, נקרא לזה טרנד כמעט קאט, שנקראת מועדון ה-5 בבוקר. אפילו קניתי את הספר כדי להבין על מה כולם מדברים, שבעצם כזה מדברת על זה ש... צריך לקום ב-5 בבוקר, אני רגע כזה מקצרת את זה, כדי להיות מרוכזים בשעות שהעולם עוד לא התעורר בו, שאין עוד הרבה הפרעות, ואפשר להספיק לעשות שם כל מיני דברים חשובים שמציעים שם. עכשיו, העיקרון הזה בגדול, הוא נכון, נכון בגדול, זה טוב לעבוד בשעות שלא מפריעים לי בהם, שאין בהם מסכות דעת, שכל העולם עוד לא התעורר. מצד שני, אם אני רגע שוכחת את המהות שמאחורי זה, שהמהות היא הזמן שאני הכי מרוכזת בו, אז מה עשיתי בזה? אם אני לא מרוכזת ב-5 בבוקר, זה לא הולך
נכון.
לעזור לי להיות פרודוקטיבית
נכון.
יותר.
הזמן הוא פונקציה של גיל גם. כאילו באיזה גיל אנחנו יותר ערניים ופחות, באיזה סטטוס בחיים אנחנו נמצאים, עירו אותנו בלילה, לא עירו אותנו בלילה. חד משמעית משתנה עם השנים, והחוכמה היא רק להקשיב לגוף בקטע הזה. לגמרי.
כן.
והסיפור של לקום מוקדם ולהספיק יותר, כחלק מאפס אינבוקס, אני רואה את זה קצת אפס אינבוקס,
כן.
כאילו מוגזם, לא שזה לא טוב לחלק מהאנשים, כי יכול להיות שיש אנשים שקמים מוקדם וזה טוב להם בלי קשר,
כן.
אבל אם אתם קמים מוקדם בכוח ואתם עייפים, קחו בחשבון שאתם משלמים פה מחיר בריאותי, כי ברגע שאנחנו ישנים פחות בלילה, הקורטיזול עולה, והקורטיזול עולה, רמת הדלקת בגוף עולה, רמת הדלקת בגוף עולה יותר מחלות. יש לזה מחירים. אני פעם קראתי מחקר שמספיק שאנחנו נשען שעה אחת פחות בלילה ממה שאנחנו צריכים לאותה תקופה בחיים שלנו, ושוב זה משתנה.
כן.
אנחנו יכולים להעלות את הקורטיזול למחרת בין 30-50% יותר. זה דרמה. אז תחשבי על מועדון הבוקר. אם באמת 5 בבוקר, אם באמת חלק מהאנשים האלה קמים שעה או שעתיים לפני, ובגלל זה מקבלים 30-40-50% קורטיזול ביום, אומייגאד, כל הריצה התבטלה לגמרי. תקשיבו לעצמכם, ותמצאו את הדבר שמתאים לכם, על פי התבניות והעקרונות, שכנראה לא משתנים יותר מדי, כאילו, כן. בין בני האדם, בסופו של דבר.
כן, יש לנו שעון פנימי, ביולוגי, נכון. שמשפיע על הדברים האלו, הוא נקרא שעון הצירקדיאני, הזכרתי אותו בהרבה פרקים, כי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא בעצם מדבר על, על האופן שבו בגוף שלנו, בהתאם לאור שיש בחוץ, זה עובד עם אור השמש, אנחנו מפרישים הורמונים שונים בשעות שונות, לחץ הדם שלנו עולה בשעות שונות, טמפרטורה שלנו עולה, והדבר הזה, כמו שהוא משפיע על העיכול שלנו, ומשפיע על השינה שלנו, הוא משפיע גם, היי, על הריכוז שלנו, איזה קטע, גם זה אנחנו לא רובוט שעובד אותו דבר לאורך כל היום. ואנחנו יודעים שעבור רוב האנשים, השעה נגיד, אזור השעה 9 עד כזה 11-12 בבוקר, יהיו השעות המרוכזות, שבהם אנחנו נוכל באמת לחשוב הכי חזק, להיות הכי מרוכזים, להיכנס לתוך משהו. אחר כך אנחנו מכירים את הירידה של לפני הפסקת הצהריים, גם לפני ששמענו על השעון הצירקדיאני, אנחנו מרגישים אותה בגוף שלנו, ושם אנחנו נהיה פחות מרוכזים. אז זה קצת פול גז בניוטרל, להביא את הפרויקט הכי חשוב שלי לשעה 2 בצהריים, או 3 בצהריים, או 4 בצהריים, 2 ל-4, זה לא סתם כזה שעה שעושים בשנץ, גם זה עובד לפי השעון שלנו. לעומת זאת, בשעות יותר מאוחרות של היום, אנחנו רואים שיש שוב פיק ביצירתיות, נגיד בין 6 ל-7 בערב, שוב אנשים נוטים להיות יותר מרוכזים. השעות הכי חזקות לאימונים, זה דווקא בין 4 ל-6 בערב, וזה הכל דברים שאפשר לראות סטטיסטית במחקר, מה נכון עבור רוב האנשים, ויש אנשים שזה לא נכון עבורם. יש אנשים שהם טיפוסי לילה, שבשתיים בלילה הם עכשיו קמים, ואת יודעת, הם כותבים את
לחלוטין,
כן,
נכון.
כותבים את הדוקטורט שלהם בשתיים בלילה, לחלוטין. ואם תבקשים מהם לעשות משהו ב9 בבוקר, זה יהיה כזה, מה את פונה אליי בכלל נכון. בשעה הזאת? אז זה להכיר את עצמנו, זה להכיר לגמרי. איפה אני הכי מרוכזת, ולשמור על החלון הזה, כמו אריה לביאה ששומרת על הגורים שלה מפני טורף. זה כזה. אף אחד לא מתקרב לי לשעות האלה. זה נכון. השעות שבהם אני עושה את הדברים הכי חשובים שהגדרנו קודם.
בדיוק.
אוקיי, מלי, אז דיברנו היום על הרבה דברים, על איך להספיק יותר בפחות. דיברנו קודם כל על למה זה חשוב להספיק לעשות יותר בפחות. החיים חיים קצרים, אנחנו רוצים גם ליהנות בהם, גם להספיק להיות עם הילדים שלנו, גם לנוח ולישון, ככה הצרכים בסיסיים שכאלה, ואנשים מדברים על זה היום בידיים וברגליים, בין אם זה בהתפטרות הגדולה, ובין אם זה בהתפטרות השקטה, ומתוך זה עולה השאלה, איך אנחנו בכל זאת מספיקים לעשות את מה שחשוב, גם בפחות שעות עבודה, אם אנחנו מצליחים לצמצם אותם, והזכרנו כאן המון, המון רעיונות, על מה דיברנו, שאנחנו יכולים לעשות.
אז להשתמש בחוק פרקינסון, ולהבין שככל שהדדליין רחוק יותר, המוטיבציה להתחיל את המשימה נמוכה יותר, שזה אומר בעצם לייצר לעצמנו כל מיני דדליינים הגיוניים, לא מוגזמים, אבל כן שייצרו את הלחץ הזה. דיברנו על לסגור ולפתוח את היום, בשתי שאלות מאוד ספציפיות, שקשורות לחוק פרטו. דיברנו גם על חוק פרטו הרבה רחבה, ולראות איך משתמשים בו לא רק לעבודה, גם לחיים הפרטיים שלנו. בכלל להיות אדם שחושב מטרות ופחות את הפרטי פרטים, ואת המשימות, ואת ה-to-do list.
פוקוס מינימליסטי, מינימליסטי.
מינימליזם, פוקוס מינימליסטי, אהבתי את זה, הגדרה. דיברנו על נועל יום א', איך להשתמש בעצם לא להתחייב לדדליינים ביום ראשון בבוקר כדי לא לעבוד בסוף שבוע, ולהעביר את הדדליין הזה ליום חמישי או רביעי. מה עוד?
דיברנו גם על ההבחנה בין התעסקות בפרטים קטנים כאלה, שיכולים לעזור לנו לעשות יותר בפחות, שזה יותר גישת איך להיות רובוט, לעומת הגישה של להתמקד במה שחשוב באמת, גם ברמת בחירת הדברים שאני משקיעה בהם, בעבודה שלי, בחברים שלי, באנשים, אבל גם בתוך כל פרויקט או משימה, לשאול את עצמי, מה בתוך זה? זה הדבר החשוב באמת. מה בתוך זה הדבר שיעזור לי להתקדם הכי מהר, ולתרגל את צורת החשיבה הזאת. דיברנו גם על פשטות כזאת שעלתה כאן בכל מיני שלבים בפרק של לעשות מעט, לעשות מה שחשוב, לנהל לוז שהוא לא מורכב מדי או מסובך מדי, כי דברים נוטים להסתבך לאורך הדרך עוד יותר. ודיברנו גם על לשמור על השעות המרוכזות שלנו טוב טוב, וגם על שעות המנוחה, וזה מביא אותנו לאתגר שלנו הפעם למאזינים. מלי, מהו האתגר?
נועל יום א'.
נועל יום א'.
כן, אני חושבת שזה, נועל יום א' זה אתגר קל, לא קל לעמוד בו, קל להבין אותו, קל איך להתחיל אותו, וגם לא כזה מורכב להצליח בו. והוא דרמה. הוא ממש דרמה על על ה-well-being שלנו, ועל שימוש חכם בחוק פרקינסון, ולעשות ככה את הדברים יותר חכם. אז אני ממליצה לכם להשתמש בנוהל יום א', ולשתף בפורום, בקבוצה, איך זה עבד, איך באמת התמודדתם מול אנשים אחרים שאולי רצו פגישה ביום ראשון, האם הצלחתם לדחות אותה ליום ראשון בצהריים,
כן.
או לבטל אותה או להעביר אותה ליום שני, האם עמדתם בעצמכם, כאילו בלא להתחייב לדדליינים ביום ראשון, וכמובן, לא לעבוד בסוף שבוע, זה בכלל משהו ששווה להתחיל ליישם אותו.
אמן, אמן, במהרה בימינו, מה שנקרא.
לגמרי. תקצרו את העבודה בסוף שבוע, בואו נתחיל בזה.
כן, זה כזה קיצור שבוע עבודה.
קיצור שבוע עבודה בתוך הסוף שבוע, זה הבקשה הקטנה שלנו אליכם.
ככה אנחנו צריכות לקרוא לפרק בעצם.
בדיוק.
מעולה, איפה עוד אפשר למצוא, לקרוא, להצטרף, לעשות... איתך.
מלי אלקובי בגוגל, יש אתר, יש עמוד פייסבוק, יש לינקדאין.
נשים את הלינקים.
כן, יש פיילוט, קיצור שבוע עבודה לכל מי שרוצה לשכנע את הארגון שלו להשתתף. הוא מתחיל במרץ 2023, זה המחזור השני. אז אפשר לפנות אליי וקבל פרטים, בשמחה רבה.
מעולה, אז תודה רבה למלי אלקובי על עוד פרק, וגם לכם, המאזינים, מקווה שהפרק הזה פגש את החיים שלכם טוב טוב, ואני ממש אשמח לפגוש אתכם גם בחיים האמיתיים. אתם מוזמנים לבוא ללמוד יותר, וחוויה אחרת לגמרי של כזה לפגש פנים על פנים, אז באירועים הקרובים, ב-12 בינואר 2023, הופ, סברנו שנה, אנחנו נפגש בהרצליה, כדי לדבר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, לאתר את המקומות שבהם אנחנו לא רציונליים וגם לא כל כך מתקדמים, ומה עם העקרונות החזקים ביותר מתוך הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שאנחנו יכולים ליישם בעצמנו, בחיים שלנו. זה אדיר. אחר כך, ב-18 בינואר 2023, אנחנו ניפגש אונליין. הבנתי שאתם אוהבים את זה לאחרונה, להרצאה שקראתי לה להתאשר בדקות, איך לנהל את הזמן כדי לגרום לעצמי אשכרה לקרות. ואחר כך, ב-23 שבעה בינואר, אנחנו ניפגש לסדנה על קבלת החלטות. איך לקבל החלטות מהירות ומאושרות והגיוניות יותר, וזה קורה בשישי בבוקר, 3 שעות כאלה מרוכזות של סוף שבוע, החלטות בחיים שלנו בתל אביב. אז זהו, שיהיה לכם שבוע מעולה. אני יהודית כץ, שמחתי להיות איתכם כאן. אל תשכחו להצביע לפודקאסט. יאללה, ביי!